יסודות הנישואין. הגענו לעמוד 40 והתחלנו לקרוא את הפסקה השלישית. נשאלת השאלה. נשאלת השאלה, מהם הגורמים העיקריים לגישה מוטעת זאת? והתשובה היא, אחת התשובות, אולי החשובה שבהן, אולי אחת החשובות שבהן, אחת האפשרויות. והתשובה היא, כאשר אדם עוזר לזולת מחוץ לחוג משפחתו. אנחנו באים פה להבדיל, למרבה הפלא, בין חסד לחסד, בין רשות לרשות, שאדם עוזר למישהו מחוץ לחוג משפחתו, הוא זוכה לכבוד והערצה. מה שנקרא, הוא עושה לפנים משורת הדין. כשאנחנו עושים למען מישהו אחר, גם אנחנו וגם הצד השני, שתינו מרגישים שנעשה פה או נעשתה פה איזו פעולה שהיא אולטרה, היא מעל המחויבות. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה על עצמך, למה? וכך נוצרת. אבל אם אני חושב שלא נוצרתי ללמוד תורה, אז אם אני לומד תורה, מה קורה לי? אני מתגאה, כי אני עושה משהו מעבר לחיוב שלי. זה רעיון מעניין. כי נשמע פילוסופי, אבל הוא לא פחות ולא יותר מאשר מתאר מצב פסיכולוגי של האדם. זאת אומרת, כשאנחנו עושים דבר שנתפס מעבר לחיוב, כן? אני עכשיו חייב להיות כאן. אני חייב ללמד פה. אני חייב ללמד פה לא מצד תלוש המשכורת. אני חייב ללמד פה מצד חיוב פנימי. אבל אם אני חושב שאני עושה פה משהו מעבר, ואתם חושבים שאני בטובי מועיל לשבת וללמד, יכול להתפתח פה מערכת יחסים של אני אחשוב את עצמי, ואתם תחשבו שאני. כן? כי יש פה איזה מין מערכת, אם קרא לזה התנדבותית, הנה הוא יושב מולנו ואומר כאן משהו שהוא חיצוני למחויבות שלו. הוא מפגין איזה יכולת שהיא לא ביטוי של המחויבות. ציפור שאפה, או שור שפרה שגואה, כן? מה אם עושה, כן? או כל בעל חי שעושה איזה פעולה מרתקת, כן? לביאה או טייגר שבמהירות של 55 קילומטר מסתער על האנטילופה ומתהפך באוויר ונושך לה את הגרון. מחיאות כפיים לאריה, מחיאות כפיים לנמר. מה פתאום? הנמר גם לא מצפה לזה. למה? כי הוא פשוט חי. הוא פשוט חי. אנחנו שמתבונים מן הצד, מתחילים להעניק לנמר כל מיני סופרלטיבים וכינויים והערצה, אבל זה לא קשור, הנמר תמה עלינו. הרי הוא גומר לטרוף, יושב לו בשקט, מתחת לשיטה האפריקנית, עם הזבובים באף, וזהו, גמרנו. עכשיו הוא סבר. מה אנחנו חושבים? שהוא מצפה לכבוד על זה שהוא עשה זינוק מרהיב כזה? ודאי שלא. טבעי. הוא לא מצפה מאיתנו, ולאמיתו של דבר גם אנחנו לא היינו צריכים להתפעל איזה מין התפעלות מעריצה כזו. היינו צריכים להבין שהפעולה המרהיבה הזו, היא לא פחות ולא יותר מאשר צו חיים פשוט, תכתיב נפשי של הנפש הבהמית, של האריה הזה, של הלוויה, של הטייגר. זה הגון. אם נחזור לענייננו, נראה עד כמה הדבר מוזר. האדם מחפש יותר את המסגרות ששם הוא יכול להציג את הצגת החיים. יש גמול בהצגות. יש מערכת יחסים. הייתי אומר, או איזה הסכם לא כתוב, שכאשר אני על הבמה, אני להטוטן, אני מראה כישרון מרהיב, אני עושה משהו שהוא לא תנועת חיים פשוטה, היא משהו מעבר, מגיע לי מחמאה על זה, לא הייתי מחויב, והנה אני עושה. אני מרגיש נהדר על הבמה, והצופים לא מאחרים כמובן לתת לי את הבונוס, מחיאות כפיים אדירות. ובקשה מתחננת להדרן כמובן, להדרן. הנה מערכת היחסים שממנה ניזונה הגאווה. הגאווה ניזונה מכל אותם הפעולות, שהאדם תופס אותם כפעולות לא הכרחיות, פעולות שלפנים משורת הדין, שמגיע לו על זה בונוס. הרצה, כבוד, מחיאות כפיים. הדבר הזה משקף, התפיסה הזו, משקפת בעצם חברה שתלושה מצב החיים הפנימי. כשאדם תלוש מצב החיים הפנימי, כל פעולה שהוא עושה ולו הקטנה ביותר, זה יכול להגיע למצב שאפילו להרים נעל וללבוש אותה, יכול להיחשב כפעולה שראוי לצפות עליה למחיאות כפיים. מתי אנחנו רואים מחיאות כפיים על נעילת נעל או גריבת גרב? למישהו לא עלינו שכב במיטה הרבה זמן חולה ולא הצליח להניע שום איבר. והנה פתאום, בוקר אחד, הוא מבקש לנעול את הנעל לבד. וכולם מוחאים לו כפיים. למה? כי המצב שלו נתפס, כמה? כמצב שזה לא מובן מאליו. זה לא צו חיים. הוא עושה פה משהו מעבר ליכולת הרגילה. תראו איך הוא מתאמץ, תראו, תראו, זה לא בא לו בקלות. אז מתפתח יחס מתפעל. גם הוא מתפעל מעצמו וגם אחרים מתפעלים ממנו. כן? עד לכאן הפתיח. כן. ברוך אתה, אדוני, שהכל נראו. זה בעיה רצינית מאוד. זה בעיה רצינית. זה עשוי להיות בעיה מאוד מאוד רצינית. תראה, אנחנו מודעים לקשיים של הילד. ואנחנו מבינים שהיסוד של העידוד, הרמב״ם אומר את זה בעצמו, כן? בדרך הלימוד של הילדים הקטנים, ראוי לעודד אותם, לתת להם ממתק וכו' וכו'. אנחנו מבינים שיש קשיים לאדם לחיות את חייו על פי צו פנימי. יש יצר הרע. לכן, המציאות של יצר הרע היא גורמת לנו להתייחס למעשים הטובים שאנחנו עושים כמעשה התנדבותי, כמעשה שהוא לא צו חיים. לכן, מצד התחושה הזו, יש מקום לעידוד. העידוד זה שעיר להזזל שאנחנו נותנים ליצר הרע. אבל העידוד חייב לחשוף למעשה. זו פעולה מורכבת. בדיוק. העידוד בעצם צריך להיות כזה שיאפשר לילד להבין שהפעולה שהוא מקבל עליה סוכריה היא פעולת חיים. הוא צריך להגיע למצב כזה בסופו של דבר שהבונוס והפרס שהוא מקבל על הפעולה, מהו? שהוא עצמו. שפשוט הוא זוכה להיות הוא עצמו. אין לך דבר נפלא מזה להיות אני עצמי. או אם נגיד זה בצורה קצת היתולית, לקבל את מחיאות הכפיים מהנשמה. או להרגיש שבתוך תוכי מתעוררת קורת רוח. קורת רוח. להרגיש שהאישור בא לי ממקום פנימי, שהוא פותר אותי ממילא מהצורך לקבל את האישור מבחוץ. שזה היסוד של הגאווה. אז אני רוצה להיות גאוותן, אבל אני רוצה להיות גאוותן אחר. אני רוצה להיות גאוותן שמי שזוקף את קומתו זה נשמתו. נשמתו שמגיבה ומתעוררת מכוח המעשה הטוב שהוא עושה. למה? כי במעשיו הוא נאמן לעולמו הפנימי. דבר מעניין. עכשיו, אם הבנו את זה, עכשיו נבין מה שנאמר פה. הנטי... מה? סליחה, סליחה.
אנחנו לא
מצווים.
המדרש הידוע של רש"י חסידה.
מצוב. ודאי שאנחנו מצווים עם כל אדם, כן? אבל מה, מה, ודאי, מה זאת אומרת? אבל אנחנו צריכים, זאת אומרת, החסד שלנו הוא צריך להיות פעולה פנימית טבעית. ודאי, אנחנו דיברנו כאן, איך אדם צריך לתפוס את עשיית הטוב שבו? האם הוא צריך להרגיש כמו מי שעשה מעבר למה שהוא צריך? או האם הוא צריך להרגיש שהוא עשה את מה שהוא צריך. הוא פועל על פי צו חיים פנימי. דיברנו על כך שהנטייה האנושית היא להתייחס למעשים הטובים כאל פעולה התנדבותית שממילא מצפים שתבוא הערכה בעקבותיה. אבל באותם המרחבים ששם הפעולה החיובית היא נתפסת כמעשה אלמנטרי ובסיסי, בתוך הבית, בבית אין מחיאות כפיים, תשכחו מזה, רבותיי. אני מציע לכם כבר לשכוח. יכול להיות. אבל בבית אין מחיאות כפיים. בבית שאתה שוטף את הכלים בכיור, כן, אין מחיאות כפיים, כי אתה עושה פשוט את מה שאתה צריך לעשות. ואם אתה לא נכנס לתחום ההכרתי של זה פשוט אלמנטרי ובסיסי לעשות, אם אתה לא ניזון, אם אתה לא מתענג מהבחינה ההכרתית הזו, שאני שוטף כלים, כי זה פשוט שאני צריך לשטוף כלים ולעזור לאשתי, זה פשוט שאני צריך לעשות קניות מכולת, אני לא אקבל על זה מחיאות כפיים, אני אקבל תודה. אני אקבל תודה. אבל התודה הזאת זה משול לקהל שאחרי הופעה שלמה שלי יעשה לי ככה. אנחנו רוצים יותר. יותר, מחיאות כפיים, רינה, חזק, תעשי לי. אתה צריך לשמוח בזה שעזרת לאשתך. הנשמה שלך מתמוגגת מאושר כרגע. האם אתה מטה אוזן ושומע? האם אתה מטה אוזן ושומע איזו שמחה עצומה מתפתחת בחדרי גבי, בעולמך הפנימי, או שאתה לא קשוב לעולם הפנימי? זו השאלה הגדולה. וזו הבעיה. זו ההצעה, או זו התשובה שהוא מציע לנו כאן. כן? אני אומר שוב, זה לא הסיבה היחידה, יש תשובות נוספות, אבל ננסה להבין, ניסינו להבין, נראה מה נוכל להוסיף לזה, את מה שהוא, את התשובה שהוא בחר. כאשר אדם עוזר לזולת מחוץ לחוג משפחתו, הוא זוכה לכבוד והערצה. אני רוצה להגיד פה עוד משהו שקשור לעניין הזה. ברגע שיצאנו לאוויר העולם, קורה דבר מאוד מעניין. הדימוי העצמי שלנו הוא מתחיל מבחוץ פנימה. שתפקיד ההורים, כמו שאמרתי מקודם, בעקבות שאלתך, זה לתת את התגמולים החיצוניים שיביאו את הילד בסופו של דבר להכיר שכוחו הוא פנימי. מאז שהאדם יצא לאוויר העולם, מאז שהוא המלאך סותר על פניו, הוא שוכח את עצמו. הוא פשוט שוכח את עצמו. והוא מתחיל לזהות את עצמו מחדש, מה שנקרא זהות עצמית או דימוי עצמי. הוא מתחיל לזהות את עצמו מחדש על ידי היחס אליו. זאת אומרת, שמתייחסים אליו, הוא שווה, הוא נוכח, הוא קיים. הוא ממשי, הוא משמעותי, שאמא מתייחסת, שאמא לוקחת בידיים, שאמא מלטפת, שאמא מאכילה, הוא קיים. זאת אומרת, הפידבקים הסביבתיים הם אלו שנותנים לנו את הרגשת הקיימות. עכשיו, אם האדם לא עובר את תהליך הגמילה הזאת, למשל, הורים שהם עצמם, הדימוי העצמי שלהם בנוי על חיצוניות. אז הם מטפחים את הילד ומגדלים אותו להבין שהדימוי העצמי שלו ישתכלל אם הוא יהיה עורך דין, אם הוא יהיה משפטן, אם הוא יהיה זמר נהדר, אם הוא יהיה מפורסם. הם מנציחים בעצם, בעוד שבילדות יש לזה מקום, הרי בבגרות האדם כבר צריך להתחיל לעשות את המהלך פנימה. זאת אומרת, בפשטות, הוא צריך לתרגם את אהבת האם לאהבת עצמו. כלומר, אהבת עצמיותו, נקרא לזה ככה. זה שאמא אוהבת אותי, זה אומר שיש לי ערך פנימי. איך סיפרתי פעם? כשישבתי כאן, והרב ביגון סיים את התפילה, והוא בא לצאת למשרד לפני 34 שנה, עם הגיטרה יחף, עם השרשרות, והוא עבר כאן, מסתכל עליו יחייך, ואמר לי, בוא איתי למשרד, ולחץ לי את היד. זאת אומרת, היחס שהוא נתן לי, ברר לי גם הצורה שהרב, תכף אני אגיד משהו על העניין הזה, הצורה שצדיקים מפרגנים היא מאוד מעניינת. היא לא מטעה אותך. אתה מבין שהוא נותן לך את הכבוד החיצוני בגלל הכבוד הפנימי שלך. זה מאוד מקל להיכנס פנימה. אבל שאנשי העולם הזה מפרגנים לך, הם מסבכים אותך בדימוי עצמי שקרי. זו בעיה. אף אחד מהם לא מרמז לך בכבוד החיצוני שנותן לך, שהוא לא מרמז שיש לך נשמה. לכל יותר הוא אומר, יש לך עולם חיצוני יפה, אבל אין לו שורש בפנימיות. לכן אל תחפש אותו בפנים. הוא קיים רק בחוץ, במראה שלך כרגע, בעשירות שלך כרגע. זה יחלוף. גלגל חוזר בעולם, יכול שתהיה אני יום אחד. אבל לא מספרים לך על היסודות הנצחיים. כל ההתרכזות זה בפוזה החיצונית, שם זה מתחיל ושם זה נגמר. וכאילו אומרים לך, תדע לך, הפרסום שלך הוא על זמן שאול, כי הפרסום שלך הוא מתבסס על עולם חיצוני. אבל שהרב ביגון לחץ לי את היד, הוא מיד חיבר אותי לפנימיות שלי. פתאום הבנתי שיש לי עולם פנימי. הוא לא מתחיל ונגמר בחיצוניות. לא בזה שהוא מלטף לי את השיער, הרב ביגון. לא בזה שהוא נותן לי כוס שתייה ואומר לי, אוי, קיבוץ כנרת, אתה מקיבוץ כנרת, אוי, זה יופי. הוא לא עכשיו חיבר אותי לגאוות היחידה של קבוצת כנרת שהייתי חי עליה במשך עשרות שנים שמה. כן? קיבוץ כנרת, מה הקטע של קיבוץ כנרת בדיוק? במה? אז היום מישהו מקיבוץ כנרת יכול להתגאות, יש לו גאוות יחידה? כולם על הפנים שמה. למה? כי ירד קרנו של הקיבוץ. אם הייתי מבין שכבודי כקיבוצניק מגלה לי או מלמד אותי על כבודי כאדם, אז גם היום, גם אחרי הפרטה, הייתי עדיין גאה ומבסוט. אבל ההצלחה של קבוצת כנרת היא על זמן שאול. מהיום שראש עיריית נצרת עילית, מהיום שראש עיריית נצרת עילית הגיש ערער על מחצבת כנרת, המחצבה המכניסה ביותר, כן? המחצבה המכניסה ביותר שהייתה לנו שם קרובה לנצרת עילית, וראש העירייה הגיש ערעור נגד המחצבה מכיוון שרוצים שם להקים סמוך למחצבה תעשייה עתירת ידע הייטק, ושביבי האבק יכולים להזיק, ולכן הוא זכה בערער, הוא זכה בערער. אני זוכר את ההפגנה של הקיבוצניקים מכנרת, כן? הם יצאו להפגנה גדולה בצומת צמח, אבל האסונם זה היה בתקופה של הפיגועים, שכל יום היה פיגוע, וכל מהדורות החדשות הלכו בכלל לשם. והם חזרו מההפגנה כשלעומת שבאו, הפסידו בערער, המחצבה התקפלה, שפירושו זה מיליונים, מיליונים של שקלים בשנה, מיליונים, מיליונים. זה היה מטה לחמו של הקיבוץ. אז ירד קרנו של הקיבוץ, אז מה כל הסיפור? תיזהר, אם אתה נכנס לעולם חשוך, נותן את הביצוע על הבמה וכולם מוחאים כפיים, תיזהר. כי אם המחיאות כפיים לא יביאו אותך למקום הנצחי, אתה יכול למצוא את עצמך חסר כל בעוד כמה שנים. זה דימוי עצמי שתלוי בדבר. כן, בבקשה אסף.
הרב, אני שמעתי פעם באותו הקשר שזה לא נכון, נגיד, לשבח ילד או ילדה על זה שהם יפים או דברים שהם לא יתאמצו כדי להשיג אותם. כאילו, הדבר שהוא קיבל,
יוצא מדברינו, כן, יוצא מדברינו, כן, נכון, נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לך פנים יפות, הקדוש ברוך הוא נתן לך, אין לך שום צורך להתגאות בכך, כן? כמו שהכלב שאתה כל כך אוהב לא מתגאה בזה שהוא כלב יפה, ממש לא מתגאה בכך. פשוט חי את חייו, אז אם יגידו לך בבית הספר שאתה ילד יפה, אל תאכל את הלוקש, כאילו מגיע לך להתגאות על כך. כן? זו מתנה שקיבלת. אם תדע להשתמש בה, אם תדע להשתמש בה בצורה נכונה, אשריך וטוב לך. אם העובדה הטבעית הזאת, כן? תעזור לך לגלות מי אתה באמת, אז זה באמת יקבל שכר על גילוי העולם הפנימי. נכון. אבל שהדימוי העצמי לא יישען על דברים חיצוניים, כן? דברים חיצוניים, לבקש על זה כבוד, לא. על זה לא מבקשים כבוד, לא מגיע לך כבוד הזה. כן. כן. תראה, קודם כל אדם צריך לזהות שיש לו עולם פנימי. ככל שאנחנו... יפה מאוד. צריך לזהות תנועות נפש, שאותם אין לנו ברירה אלא לשייך, הייתי אומר, למקורות פנימיים. זה שתי דברים. זה לא רק הדבר שאמרתי כרגע, נסביר גם אותו עוד פעם. אנחנו צריכים להבין את הבעיה. הרי אמרנו, כי אני רוצה לענות על השאלה שלך דרך חידוד השאלה שנשאלה, הבעיה שהועלתה כאן. הרי אמרנו, מתי אדם מתגאה? כאשר הוא תופס את המעשה שהוא עושה כלא מעשה מחויב המציאות. לא כחלק מחוק חייו. כדי שאדם יוכל להתגבר על הגאווה, הוא צריך לברר לעצמו שהפעולות שהוא עושה, יש להם יסוד פנימי בשורשי חייו. החסד שהוא עושה, הוא קשור באופן עמוק לנטיית החסד שבקרבו. וככל שהוא יעמיק להתבונן בנטייה הזו, הוא יראה שהיא מאוד מאוד עמוקה ועיקרית. וככל שהוא יברר את עמקותה, ככה מעשה החסד יתאפס כדבר טבעי, פנימי, נשמתי. זו בעצם ההצעה. אני מציע לעצמי, למשל, שהפעולה שאני עושה כרגע, כדי שאני לא אתגאה בה, גם אם אני עושה אותה בצורה מרהיבה, כדי שאני לא אתגאה בה, עכשיו אני צריך להבין שאין לי ברירה אלא לעסוק בכך. אני מלא צו פשוט של נשמתי. ככל שאני יותר מודע, הנשמה, הצו הנשמתי, ישמור עליי בשעת מעשה. ברגע שאני אערער את המודעות הזאת, ולרגע קל אני אשכח שנשמתי דוחפת אותי לדבר הזה, אני עשוי להתגאות בכך. במקרה הטוב, במקרה הטוב שאני עושה את הפעולה יפה, אני עשוי להתגאות בה. מה? לא הבנתי? תראה, אני מתייחס כרגע למעשים העשויים. אני לא מדבר כרגע על מעשים טובים שלא נעשים. איך אנחנו מעודדים את עשייתם על ידי ההבנה שהם צו חיינו. אני מדבר כרגע על מעשים עשויים, על מעשים טובים שאדם עושה. איך אותם לשייך לצו פנימי? אמרנו, לצמצם את הפער שיש בין התואר החיצוני של המעשה לבין שורשו הרוחני. לצמצם את הפער ולהבין יותר ויותר שזה כמו שתייה וחילה. אתה יודע שאם לא היינו מבינים את השתייה, אם לא היינו מבינים את השתייה כמעשה טבעי, היינו מתגאים בזה שאנחנו שותים? זה נשמע מצחיק, כמעט בדיחה טובה, נכון? אבל כן, היינו מתגאים שאנחנו שותים. ואמרתי את זה מקודם, אדם שהוא לא שתה כבר כמה חודשים, והיום, בשעה 8 בבוקר, זה הפעם הראשונה שהוא שותה מאז התאונה, הוא יכול אפילו להתגאות בזה. כמה שזה נשמע מוזר, לשתות, אני שותה, יכול להתגאות בזה. כי זה כבר לא טבעי. לגלות כמה שאפשר את הטבעיות של המעשים שלנו. בחברה שלנו זה קשה. כי החברה שלנו, כמו שאמרתי, חלקים גדולים בחברה שלנו, היא מנותקת מעולמה הפנימי. היא מנותקת. ולכן המעשים החיצוניים נעשים מכוחם של כישרונות ולא טבעים. מוכשר במוזיקה. הוא מוכשר בהנדסה, הוא מתגאה על כך, כי זה בא מכישרון, זה בא מהנאה חיצונית יותר ולא מספיק פנימית. הדבר צריך להיקלט ולהתאפס ככורח, כצו פנימי. נכון שאני מוציא אותו לפועל, בהשתדלות, בבחירה, בעמל, אבל אחרי כל ההשתדלות שלי, זה עדיין לא יפיל אותי בגאווה. אז צריך לשמור על קשר עין בין המעשים החיצוניים לבין השורשים הרוחניים שלהם. לעקוב אחרי השורשים, לחפש אותם, להתבונן פנימה בתוך הנפש, להבין את הרצונות שלה, להבין את הנטיות שלה, זה התבוננות. רק ככה אפשר לחסן את עצמנו מגאווה. אנחנו מזכירים לא פעם את הרב, ראש הישיבה. לפעמים אני רואה שהוא מדבר לפני קהל, ואנשים כל כך משועשעים וכל כך, הוא מספר פה לפני מנחה, כל מיני, וכולם צוחקים וזה. ואני שואל את עצמי, הוא מתגאה? הוא מתגאה? הרי אדם שנמצא עליו מדבר דברים יפים, והוא גורם קורת רוח לאנשים, ואנשים צוחקים, הם פסוטים, והם מנשקים לו את היד. הוא מתגאה שמנשקים לו את היד? מעניין. שאלה מעניינת, נכון? הוא מתגאה או לא מתגאה? מה אתם אומרים? טוב, זה לא יפה להגיד שראש הישיבה מתגאה. אבל אם הוא לא מתגאה, למה הוא לא מתגאה? למה הוא לא מתגאה? באמת אין שואל. מה? איך הוא קולט? שמנשקים לו את היד, מה הוא אומר? מה הוא אומר לעצמו? איך הוא מחסן את עצמו מהגאווה? זה לא דבר פשוט. ינשקו לנו את היד, נו באמת, אנחנו יכולים להזדעזע, להתפרק לחתיכות מזה. כן? סליחה? לא, לא, בואו, שלב ראשון. מתגאה או לא מתגאה? לא מתגאה. למה הוא לא מתגאה? כן, אתם הולכים אחרי התשובה שלי, זה נכון. אבל מה קורה? מה הוא אומר לעצמו? בואו נחשוב על המשפט. מה הוא אומר לעצמו? זה נורא מעסיק אותי הרבה פעמים, אני שואל את עצמי, הרבי גון אומר לעצמו, כן? טוב, זה לא אמירה כזו, אמירה, אלא, מה הוא אומר, מה מתגלגל לו בראש באותו הזמן, מעניין.
יש לי שאלה.
הם נשקים לו את היד.
ערך שזה עוזר לנו להאמין דרך התורה,
כשירות
התורה, אז בעצם
אני
יודע שזה רוח
מייצג. מכיוון שהוא ספוג ביראת שמיים ואמונה ואהבת הבורא, כל מה שיכול להוסיף לקדוש ברוך הוא, עוד כבוד, אני שמח לעשות. אתה אומר, זה יפה. יכול להיות שזה מה שהוא חושב. אני לא בטוח. יכול להיות שזה מה שהוא חושב. אני זוכר פעם שאלתי את הרב דוד חי כהן. הרב דוד חי כהן בת ים. יש לי דקות נסיים את זה. הרב דוד חי כהן. אז כשהייתי בא לשיעורים שלו, הייתי רואה שהוא נותן לתלמידים לעשות לו כל מיני פעולות. אחד היה לוקח לו את הכובע, אחד לוקח לו את המעיל ותולה. בסוף השיעור הוא מביא לו את הכובע, מישהו אחר מביא לו את המעיל, מכינים לו פה, מכינים לו שם. פעם שאלתי את הרב דוד חי, איך רב מסתדר עם זה? הוא אומר לי, תראה, זה יראת שמיים שלהם. אתה צריך להבין, בזה שהוא נוטל את המעיל ותולה אותו, אחרי זה מחזיר לי אותו, הוא נבנה ביראת שמיים. תראו מה מסיק אותו, כך הוא אמר לי. סתם רב מדהים. זה פה כבר לא צריך לנחש, זה בדיוק מה שהוא אמר. זה בונה את היראת שמיים. מסתכל באותו סנדלר, באותו חיית, באותו נגר, באותו מסגר, כולם שם זה בעלי בתים, רוב רובם שם בשיעורים האלה היו בעלי בתים, בת ים, זה היה לפני 30 שנה. אנשים, זה כאן, כאלה קשי יום, אנשי עמל וזה. הוא מגיע לשמוע שיעור עכשיו. כן, חלק גדול מהחינוך שלו לקדושה, זה דרך הכובע הזה. זה דרך הצעיף שהרב מתעטף בו, כורך אותו סביב צווארו בחורף. לקחת את הצעיף, לתלות אותו, להחזיר אותו. זה יראת שמיים שלו. אחרי זה שהוא שומר את השיעור, הוא גם מבין יותר על ידי זה. הנה לנו. אז איך הוא יתגאה שזה כל מגמתו של הרב? הרי הוא פשוט שמח שמחה עצומה, מרגיש ממש משרת המלך, בעצם האפשרות שיש לו, בעצם להגדיל את כבודו של השם ולקרב נשמות אליו. בזה הוא שם קץ לגאווה המאוסה הזאת. אבל צריך להיות איזה חשבון, נכון? אם אין איזה חשבון, אז כמובן, הבור ריק, מה אם אין בו? ודאי שהגאווה מופיעה. וגובה את שלה, מה שנקרא לוקחים את הכבוד לעצמנו. אם כן, בתוך הבית, בזה נסכם, בתוך הבית, כן, ההבדל שבין מעשי חסד בתוך הבית ומחוץ לבית, כן, הוא באמת בתמורה למעשה. ובעוד שמעשים בחוץ, בפרט בפני אנשים שלא מכירים אותנו, המעשה שלי נתפס כמעשה גרנדיוזי שראוי לגריימי, או לאיזה אוסקר נפלא, והם שמים אותי על הבמה ומראים לי, ואני יכול להרגיש חשוב, הרי בבית האישה לא מריעה ולא מוחאת כפיים, כי שם מתרחשים החיים באמת. הבית זה המקום ששם צריך לחיות, שם זה לא במה, שם זה החיים עצמם. אני לא אומר שנשים לפעמים לא מעודדות גברים, נשים יכולות להתגלות כמעודדות גדולות. אמרנו נדמה לי לא פעם שאישה היא גם אימא, ויש פן אימהי באישה שהיא מגלה אותה כלפי בעלה, ולרגע אחד הבעל לו התינוק, והאישה היא האימא המעודדת, יופי, יופי. אבל היא מחנכת נהדרת האישה, זה לזמן קצוב וקצר מאוד. אחרי זה היא מצפה שהדברים יבואו ממך, היא מצפה שהעידוד הזה יעזור לך לגלות את הכוחות הפנימיים, את ההכשרה הפנימית שלך לעשות את המעשים האלו, כן? והיא לא תמהר למחוא לך כפיים שוב, כן? וזה צריך להתכונן. נעצור כאן.